בפרק כ"ז, ואנחנו בפסוק כ"ט. לא, פסוק למד. פסוק למד. כן. וכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ, לשם הוא קודש לשם, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. יש פה איש מעבר למספר חדש. עד עכשיו, כלומר, מאמצע פרשת אמור. וידעת, המספר החורז את כל ההלכות, כל הדינים, כל ההבטחות, הוא המספר 7. נכון? יש 7 ימי השבוע, 7 ימים טובים בשנה, 7 שנות שמיטה, 7 שמיטות שהם יובל, ואם תשמעו לי יהיה טוב 7 דברים, אם לא תשמעו לי 7 על חטאותיכם, חזיר חלילה. כך שהמספר 7 הוא המספר המודד את קדושת הזמנים. והסברנו שיש כאן איזשהו עיקרון כללי של התורה, איזשהו רמז כללי של התורה, שיש תבנית כוללת לכל הזמנים כולם. ואז הסברנו שיש גם מהלכי זמנים של 7,000 שנה, כפי שהגמרא אומרת. אז מילא יש יובלות, היובלות הגדולים, היובל הוא 50,000 שנה. וגם דיברנו על סך כל היובלים של ההיסטוריה, שהוא במספר 18,000, נכון? כי הגמרא במסכת עבודה זרה, שישנם 18,000 עולמות לקדוש ברוך הוא, אז זה 18,000 כפול 50,000, יוצא 900 מיליון שנה, שזה 50,000. אנחנו הסברנו מתחילת השיעור ועד עכשיו, שישנן היחידות של הזמנים נמדדים בשביעיות. וכשם שיש 7,000 שנה, אז כך לארץ, כך יש 50,000 שנה שהם יובל כללי, יחידה כללית של היסטוריה אחת. וזה נקרא עולם. יוצא שכל עולם הוא 50,000 שנה, כפי שהסברנו. לא אומר דברים חדשים לעומת מה שאמרתי. ואתה מכפיל את זה ב-18,000 עולמות שיש לקדוש ברוך הוא, כפי שלמדו במסכת עבודה זרה, 18,000 כפול 50,000, זה 900 מיליון שנה להיסטוריה הכוללת. בסדר? זהו, לכן זה לא מקדם אותנו בכלום, אתה צודק. זה אותנו לא מקדם, ולכן לא מדברים על זה. מצד שני, זה חשוב שאדם ידע שאף על פי שהוא לא מדבר על מה שמעבר לו, הוא שייך למה שמעבר לו. כי אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה כפי שלפנינו, היא מאכזבת מאוד. איך אפשר לקבל שהעולם נראה כמו שהוא נראה? זה סקנדל. לכן זה טוב מדי פעם לרמוז לו לאדם שיש מחזורים יותר גדולים שהוא שייך עליהם. יחד עם זה חייב להיות שהוא לא ידע על זה יותר מדי כדי שהוא יוכל להתמקד בהצלחת העולם הזה. שלא כבהודו, ששם הגלגולים הופכים להיות נושא שיחה של ארוחת בוקר, ואז יוצא שאין לאדם יחס ברצינות אל הדחיפות של תיקון העולם. כן. כל זה הסברנו כשלמדנו על השמיטה.
כן, אבל זה 900
מיליון, כן.
נכון.
אתה אומר, זה לא אחד אחרי השני, אלא זה במקביל. ככה אתה אומר. אתה מדבר כמו הארי. הארי אומר כדבריך, שזה לא רצף לינארי של עולמות, אלא אחד בתוך השני, אחד מעל השני וכו'. אבל יש גם שיטות אחרות. כן? מה שהבאתי למשל, זאת שיטתו של רבנו בחיה ברבי אשר, בפירושו לתורה, פרשת בהעלותיך, על פסוק, ובנוחו יאמר. בסדר? אז זה נמצא שם. אגב, מישהו פעם שאל אותי איפה זה כתוב שם, אז הבאתי לו את המקור הזה, אומר, בדקתי, זה לא כתוב שם. מה התברר? בתוכנה שהוא השתמש בה כדי לבדוק את הפירוש רבינו בחייה, הפסקה הזאת הושמטה. אבל בדפוס זה נמצא. מה אני יכול לעשות? רק שתדעו, מה?
אם אתה רוצה לרמוז לו, תרמוז לו יום המוות, יותר פשוט. דבר מוחשי,
רואה,
אתה מדבר איתו על
960
מיליון.
לא, אבל מה בעיה? אבל יום המוות, עד רבה, זה בא לומר שזה חידלון. אין ערך.
לא, אבל אתה יכול לשפר, אתה רואה.
אתה יכול לשפר. מי אמר שיש משהו אחרי? אני צריך לדעת, אני צריך להיות בטוח שאפשר, למרות שלא הצלחתי בגלגול הזה, להצליח בגלגול אחר. אז נותנים לי...
960 מיליון, אז...
900 מיליון, אל תגזים, אל תגזים, לא 960, 900. נראה, בדבר. כן. 900 מיליון שקל.
זה מספרים כמו שהחיות מחזיקה,
כן, לנו זה חסר.
למה מתייחסים לזה בכלל?
למה לא?
אף אחד לא מתייחס.
למה לא מתייחס?
אף אחד.
אני מתייחס.
אף אחד. מי שמחזיק אבן אומר לך, זה מיליארד שנה.
מי שמחזיק אבן ואומר מיליארד שנה, מה הבעיה? שזה לא מדויק בעשר שנים, כלומר יכול להיות שהוא טעה בעשר שנים. זה כמו אחד שומע אסטרונום, אומר, עוד מיליארד שנה, הארץ, השמש תכבה. אז אחד אומר, מה? מיליון? לא, אמרתי מיליארד. אה, נרגע. כן. כן. אבל הערתך היא באמת מעוררת שאלה. מדוע לא להתייחס לטענות על גיל של העולם? למה לא? מה, מה?
של אבן מחזיק האור.
למה לא?
יש לנו כלים למדוד מיליארד שנה אבן.
ודאי שיש לנו כלים.
יש כלים, אני לא...
אני לא מבין. למה אתה חושב שאין כלים? בדקת את זה?
לא מאמין בכלים האלה.
למה שלא תאמין בכלים האלה? סליחה, כשאתה הולך לרופא...
אבל להחזיק איזה אבן ממכשירים לבדוק מיליארד שנה...
אני לא מבין אותך. אם אתה הולך לרופא שלמד מדע, אתה סומך על דבריו. אז כשמדובר על פיזיקה... מה?
ברבון מוגבל.
ודאי, כל דבר ברבון מוגבל. כל מדע זה ברבון מוגבל, אבל גם מה שאתה יודע בתורה, להבדיל, זה ברבון מוגבל. מה אנחנו יודעים מה התורה אומרת? אז לכן אני לא יודע למה כל כך לזלזל במדע בקלות כזאת.
לזלזל, אבל שזה כבר... הרב אמר לנו באחד השיעורים פה, שזה מאוד קיצוני, נוטים לזלזל.
אלא אם כן זאת אמת, מה נעשה? כן? מה? אבל ראי, זה, אני לא גמרתי את זה. מה שאני אומר, שכאן התורה עוברת מפאזה של השימוש במספר 7 לשימוש במספר 10. ואנחנו נראה את המשמעות לזה. ורגע, יש פה שאלה. בוקר טוב, כבוד הרב. האם מספר העולמות זה מספר קבוע, או שהשם ממשיך לברוא עולמות? איפה העולמות האלה? תודה. איפה אני יודע? איפה איך אני יכול לדעת? וכי נביאים אנחנו? אם היינו נביאים, היינו יודעים כמה עולמות יש, אם הקדוש ברוך הוא ממשיך לברוא וכו'. כן, משמע, כן, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות, מה? יש קילות לפניו, יכול כמה עולמות שהוא רוצה לעשות, שיעשה. האריז"ל אומר שיש מיליארדים מיליארדים של עולמות שאין לנו מושג עליהם בכלל. זה, איך תדע? אבל מה זה משנה? כן, כפי שאמר חיים, אדם שבקושי חי 70 שנה, מה אכפת לו כל העולמות האלה? אבל אני לא יודע, מי אמר שאנחנו חיים רק 70 שנה? זה מה שתמוע אצלי בדבריך. אתה אומר שאנחנו חיים 70 שנה? איך אתה יודע? איך אתה יודע? איך אתה יודע? אולי אנחנו חיים מיליוני שנים? זאת אומרת, זה שאנחנו פה לזמן קצר, זה לא אומר שהחיים שלנו הם רק מה שאנחנו כאן. הרבה יותר סביר לומר שנשמת האדם, מאחר והיא אלוהית, היא מתייחסת לזמנים... הרבה יותר רחבים מהתפיסה הקטנה שלנו.
מה שאתה אומר, יכול להיות שזה נכון, אני לא יודע. אבל זה כזאת, כמו שאתה לא בא לבדר בבית אימו ואתה מתחיל להסביר לו מדוע. כי ביכול את התפיסה שלו, מה שיש לו שם, זה מה שעובד. עכשיו אנחנו ביכול את התפיסה שלנו פה. 70, 80, 90 שנה.
אתה צודק, יכול להיות התפיסה שלנו היא קטנה. לכן אנחנו מסתכלים רק על החיים הקצרים שלנו. אבל יחד עם זה אנחנו יודעים שיש לנו שורש עליון. ולכן אנחנו באנו לכאן בביקור. כן, יש ביטוי בזה, כזה בגמרא, יש אנשים שהם בני העולם הבא, יש מי שיש לו חלק לעולם הבא. אז מה ההבדל? כן, יש גם מזומן, יש גם בצ'ק, יש כמו שאתה רוצה, יש בתחייה. אבל יש מישהו, מי שיש לו חלק לעולם הבא, סימן שהוא בן איזה עולם? העולם הזה. הוא מרגיש טוב בעולם הזה, הוא בן העולם הזה. הוא שואל את עצמו מה יהיה בעולם הבא, הוא אומר, יש לך חלק, סידרו לך. יש אנשים שזה בדיוק הפוך, הם בני העולם הבא. ופה מה עושים בעולם הזה? יש להם חלק בעולם הזה, הם פה גם כן מבקרים. מובן? כלומר, הם גם עוברים פה. אז השאלה היא איפה נקודת ההכרה של אדם נמצאת. יש אדם באמת שנקודת ההכרה שלו זה שהוא מעבר לעולם הזה.
אז לכאורה, לפי מה שהרב אומר עכשיו, בעצם כל מי שיש לו עולם הבא, אז הוא בעצם בן העולם הבא.
לא, תלוי מי. יש אנשים שהכרתם היא נעוצה בעולם הבא, ואז הם בני העולם הבא. הגמרא אומרת שזה בעלי חוש הומור. כן? הגמרא אומרת, מי שיש לו חוש הומור, זה סימן שהוא בן העולם הבא. בגלל שהעולם הזה לא מצחיק. כן? בניגוד לדברי הגשש, שאמר שהעולם מצחיק אז תוחקים, אבל הוא מתכוון לעולם תיאורטי. העולם המציאותי הוא עולם עצוב ביותר. תפתח את החדשות כל יום, אתה רואה איך אפשר להשלים עם העולם כזה.
בשביל זה לא
פותחים
את החדשות, הרב.
אם אתה לא פותח את החדשות, אז אתה לא בעולם הזה. אתה חי באיזה פיקציה. אבל אם אתה לוקח את העולם כמו שהוא באמת, העולם הוא רע. לכן, איך אפשר לצחוק בעולם הזה? אלא אם כן, אתה ציני. כן, זה בעצם הייתה התנהגות של ישמעאל. ותראה את בן הגר המצרי, שעבד על אברהם, מצחק. מה מצחק? הוא מבסוט מהעולם. זה רשע. אבל אם אדם צוחק בגלל שהוא יצחק, כן, הוא רואה את מה שקורה בסוף, צוחק מי שצוחק אחרון, אז זה בסדר. כן, יש פה שאלה. אם מתייחסים לשנים עברו, כמו שאנו רואים את השתנות החומרים עכשיו, גם אי אפשר להאמין שפעם חיו 930 שנה, כמו שפעם הייתה השתנות אחרת גם עכשיו. אמת. כלומר, מה שאתה רוצה לומר, שיש אבנים שנראות בנות מיליארד שנה, כשמצד האמת הן צעירות מאוד. אבל זה דבר שצריך להוכיח אותו, אדוני. הנתון המדעי הוא הרבה יותר משכנע. כן, בבקשה. אני לא מבין, בכלל, מה זה כל כך מפריע לכם שהעולם הוא בין מיליארדי שנים? מה זה מפריע? הרי בעוד מיליארדי שנים, לכולי על מה העולם יהיה בין מיליארדי שנים, נכון? אז זה שהיא כבר עכשיו בין מיליארדי שנים, מה קרה? כן. 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 נו. שבע זה מספר ראשוני. נו. למה המספר שבע הוא המספר שמודד את הזמן?
כי אפשר לחלק אותו לכאורה.
אז זה פשוט מאוד. כי הקדושה של העולם הטבעי היא שבע. מדוע? הדבר על מסביר בכמה מקומות, העולם שלנו התלת ממדי, יש בו שישה כיוונים. ולכן נקודת האמצע היא נקודת הקודש, לכן אם תחפש את הקדושה שבטבע, זה במספר שבע. כי זה כאילו נקודת המוצא, כן? הקורדינטה הבסיסית. כן, בבקשה אדוני. דבר, נעמה.
השאלה האחרונה,
הרב
אמר שהעולם עוד מיליארדי שנים יהיה קיים מיליארדי שנים. אז מה הבעיה?
לא, זה כן, בדיוק, מה שאני אומר. אנשים אומרים, לא יכול להיות שהעולם הוא בין מיליארדי שנים, ועוד כמה מיליארדי שנים הוא כן יהיה בין מיליארדי שנים. אז הוא יהיה, נו, נו. אני לא באת לקחת את הדפים בסוף. טוב, טוב, בסדר. נו, מה אתה אומר?
שמעתי משהו, לא יודע אם זה ממש דבר, זה כהלכה מוגדר, אבל כאילו שהעולם בין 6,000 שנה, נו. הוא יגיע לסיומו, משהו כזה, אבל אתה יודע על מה נדבר?
אני יודע על מה אתה מדבר, מה השאלה?
זה הלכה, זה נכון, זה...
אתה שואל, האם זה הלכה שהעולם הוא בין 6,000 שנה? העולם לא אכפת לו מההלכה, הוא לא דתי. כן. אין לו הלכה לעולם. רק אבל להגיד הלכה לעולם, אני לא מבין. כן, אבל לא חוקי ההלכה, זאת אומרת, העולם יכול להיות חילוני, כן? מה? מה אתה אומר?
השם ברא את העולם, אנחנו גוזרים הלכה לפי דבר השם, אז יש קשר מסוים.
יש קשר, ברור, ברור, בסדר, נגיד. נו, אז מה, אתה שואל, האם זה נכון שאחרי 6,000 שנה העולם טלוק, אלך? זה מה שאתה אומר, זה חורה זה מזעזע, מה? יש לנו רק עוד 200 משהו, בני נינים שלנו יהיו עוד יותר מודאגים. מה יהיה איתם, מסכנים? מה, ככה, זהו, עבדו כל כך קשה, ופתאום פלוף? כן? עובדים, 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 בסוף, מגיע לפנסיה, פלוף, נעלם הכסף? כן? מה אתה אומר? לא, זה כתוב בגמרא מה שאתה אומר. כן, שית אלפי שנה ועלמה וחד חרו וכו' וכו'. צריך להבין מה המשמעות של הביטויים האלה. כן? לפני שאני אענה לך סופית, אני חושב שיש עוד מישהו ששואל את אותה שאלה פה. שלום הרב, למה הדתיים מפחדים מהמדע? מגזרים גדולים ביהדות חושבים שהעולם קיים פחות מ-7,000 שנה. וכמובן, זה לא אפשרי. וכמובן שהחילונים שומעים את זה, עולות הרבה ספקות במסורת היהודית. ואם זה באמונה, תודה. נקרא, אולי, פה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם הוא יהודי אורתודוקסי, הוא רב, באמת חכם? כן, הוא דתי, נכון? הוא דתי הרמב״ם. אז... כן... אז... בחלק ב' של מורה נבוכים, פרק כ"ט. מה? כ"ט. מורה נבוכים, חלק שני, פרק כ"ט. מה ש? הנה עוד שאלה. הרב אמר שהעולם יהיה בעוד אלפי שנים. אמרתי, לא אמרתי את זה, אמרתי מיליארדים. איך הרב מיישב את דברי הגמרא שהעולם קיים ששת אלפי שנים ובשביעי חרוב? טוב. אז אני קורא כאן במורה נבוכים. חלק שני, פרק כ"ט. כן, אומר הרמב״ם, הנה נתבהר לך הדבר, וסוכמה השיטה, והיא שאנו מסכימים עם אריסטו בחצי השקפתו, וסבורים אנו כי המציאות הזו, מהעולם, היא נצחית לעד, כפי הטבע הזה אשר רצה הוא יתעלה, לא ישתנה מאומה ממנו כלל. זולתי בפרטים על דרך המופת, לא, אז העולם לא קדמון, אבל העולם נצחי. בדיוק, כך סובר הרמב״ם. כן, כי אריסטו אמר שהעולם גם קדמון וגם נצחי. אומר הרמב״ם, אנחנו לא מסכימים עם אריסטו שהעולם קדמון, אנחנו מסכימים איתו שהעולם נצחי. אז עכשיו, הוא דן בכל המקומות האלה, כולל דברי חז"ל על 6,000 שנה. אז הוא מסביר, אני מחפש פה בדיוק איפה הוא מביא את המאמר של חז"ל. הוא לא מוצא בדיוק את המאמר, אבל הוא מסביר אותו, שהכוונה, מה זה אחד חרוב? שיפסיקו המלחמות. זה נקרא חרוב. כן. לא שהעולם חס וחלילה יחרב. נכון, משהו כזה. יהיה משיח, למה? יהיה משיח, והעולם יהיה מצוין, ולא יהיה חרב, לא יהיו מלחמות יותר. מה הבעיה? כן, אני רק לא מוצא, הוא מביא את המאמר של חז"ל, אני כעת לא מוצא אותו.
מה?
לא, זה גם אומר שבתוך 6,000 שנה אנחנו צריכים להספיק את כל המשימות של המהלך ההיסטורי שלנו. דהיינו, להביא לשלום עולמי, להביא לבניין בית המקדש, התחדשות הנבואה, כל הדברים האלה. זה הכוונה. אבל לא שהעולם בום פלוף ייעלם בשבעת אלפים.
איך נספיק את זה ב-232?
איך נספיק? מה? זה מה? מה הבעיה? תשמע, התחלנו כבר לפני הרבה זמן. התחלנו כבר בראשיתה של הציונות, כשהתחלנו לייבש ביצות. לאט לאט. תראה מה שהספקנו. תראה איפה היינו לפני 100 שנה, ואיפה אנחנו היום. יש היום אנשים בני 100. יש בתוכנו אנשים בני 100, נכון? תחשוב איך היה נראה העולם כשהם היו ילדים, ואיך הוא נראה היום. תוך חיים של בן אדם. תחשוב. כן, מה היה פה לפני 100 שנה? פה. כלום. לא היה פה כלום. היה פה כמה טורקים, וכמה שודדי דרכים. זה מה שהיה פה. בסדר? תראה מה שקורה היום.
מה, לא היה רוב האנשים?
איך זה שאנשים רוצים לחזור אחורה? זה יצר הרע של בני אדם. זה יצר, כל זה תסביכי דיפוס בפסיכואנליזה. שאדם רוצה לחזור לאמא שלו. לא מסוגל להתבגר. מה, אין דבר כזה? אז זה גם כן, בני אדם חושבים שזה יותר יראת שמיים לא להתבגר. טוב. הרב מביא את דברי הרמב״ם בדבר נצחיות העולם. אך הרמב״ם לא היה מקובל. ודווקא המקובלים הם אלה שהתעסקו בדברים האלה, אז מדוע לסמוך על הרמב״ם בכך? תשובה. צריך לסמוך על הרמב״ם בדברים האלה מסיבה פשוטה, כי המקובלים אומרים בדיוק כמוהו. פשוט. לא בדיוק כמוהו, גם הם אומרים שהעולם הולך ומשתנה, הולך ומתעלה, שלא כמו הרמב״ם, שסובר שהטבע של העולם לא ישתנה, אבל כולם מסכימים באותו הדבר, שהעולם הוא נצחי, או לפחות מיליארדי שנים קדימה יש לנו. עכשיו, יש למשל, ברמח"ל, יש לו שיטה ייחודית בזה. לפי רמח"ל, יש סדרי האלף השישי, זה האלף שבו אנחנו נמצאים כעת, יש האלף השביעי, השמיני, התשיעי והעשירי. יש לו איזו תוכנית שלמה, זה חידוש של רמח"ל, אבל זה דברים יפים, על מערכת היחסים המשתנה בין הגוף לבין הנשמה במהלך האלפים, כשאצלו מה, מה שקורה בסיום האלף העשירי הוא למעלה מן ההשגה. ועל זה הוא אומר, על זה נאמר, העשירי יהיה קודש. עכשיו שוב, נשאלת השאלה, איפה רמח"ל לקח שיש גם מחזור של 10,000 שנה, ולא רק מחזורים של 7,000 שנה? מאיפה הוא לקח? מפה. לכן הקדמתי את כל מה שהקדמתי. כן, מה שאומר, וכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ, לשם הוא קודש לשם, ואם יגאול יגאל, ואם גאול יגאל, איש עם מעשרו חמישיתו יוסף עליו. כן, זאת אומרת, מדובר, כן, מדובר על מעשר, על מעשר שני, כן? מעשר שני שאדם יכול לפדות, אבל הוא צריך להוסיף חמישית. לא מדובר לא על מעשר ראשון כמובן, כי פעם שהוא כבר נתן לוי, ולא על מעשר עני, שהוא ניתן לעניים, אי אפשר לפדות אותו. אבל אם אדם רוצה לפדות מעשר שני שלו, שזה אכילה בקודש, אז הוא צריך להוסיף חמישית. מה? זה כמו שראינו כל דברי קודש שמוסיפים 20%, כולם. וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לשם. ברוך תהיה. העשירי יהיה קודש לשם. זאת אומרת שבמעשר בהמה יש מעלה לבהמה העשירית. כן, הרי אדם מעביר את הצון שלו תחת השבט, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, מעשר. כן, בבקשה. כן, זה כמו ריבית. אסור לתת ריבית לאחיך, נכון. הקדוש ברוך הוא יהודי, זה נכון. אבל ביחס, אליו אתה גוי. הרי יהודי לוקח ריבית מגוי. נכון. זאת אומרת, זה כמו, כן, אמירתו לגבוה כמסירתו לאידיוט. זאת אומרת, ביחס אלינו אנחנו, אז הוא יהודי, אנחנו גוי. לפי זה יהודי זה יחסי, כן. הגמרא אומרת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אז אפילו גוי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אז הוא יהודי, מותר להתחתן עם הבת שלו? לא, אסור. אז זה, אז זה מושג יחסי. כן. לא יבקר. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא יהודי? כאילו שהוא מקיים מצוות.
זה כן, אז מה? גם גוי יכול לקיים
מצוות. לא, גוי אסור לקיים מצוות, אבל כתוב, אשר...
לא, סליחה, לא גוי, זה...
אז זה מה שאני אסביר לך. לא, אבל אומרים, אשר קידשנו במצוותיו. מה זה מצוותיו? מצוות שהוא מקיים בתור מצוות, לא בתור לא מצווה ועושה. זאת אומרת, הוא מחייב את עצמו בהתנהגות לפי מצוות מסוימות, ואנחנו מצטרפים אל מצוותיו.
רגע, חלילה, אני רוצה לקח שגם יהודי
שלא שומר מצוות הוא לא יהודי? למה? אני לא מבין, מה אתה אומר את הדבר הזה? יהודי שלא שומר מצוות, הוא עושה עבירה.
זה עכשיו אמרת.
הוא עושה עבירה, זה משהו מחויב.
אז מה הוא מחויב? זה יותר גרוע.
זה יותר גרוע. להיות יהודי ולעשות עבירה,
זה
יותר חמור.
זה
נכון מה שאתה אומר, אבל אני לא מבין מה זה מקדם אותנו. כן. בקיצור, אם הנתונים של היהודי לא בדיוק מתאימים, אז צריך להגיד לו שנעשתה פה עבירה.
מה?
הרב, הכל על הפנים. מלחמות עולם הולכות להיות, הצילו ג'וג' ומג'וג' מגיעים. הכל רע. וגנותי על העיר, על העיר הזאת להושיעה. למעני, ולמען דוד עבדי, קינת השם צבאות תעשה זאת, מחשבות לטובה ולא לרעה. כן, לא, בקיצור, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מה אתה?
תסביר אותו לשיחה, לא?
לא, זה בסדר, לא סתם, אנשים נבהלים לפעמים ככה, מה? טוב, בואו נמשיך. לא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו. ואם המר ימירנו, והיה הוא תמורתו יהיה קודש לא יגאל, זאת אומרת, בדיוק כמו דיני תמורה שמצאנו באדם שמקדיש, אז יש גם דיני תמורה במאסר בהמה, שלעומת מאסר הארץ אדם יכול לפדות, מה שאין כן מאסר בהמה, שאין האדם יכול לפדות. מתי אגב נותנים מאסר בהמה?
היה, זה השנה הזאת.
ראש השנה.
ראש
השנה, סליחה. מה זה השנה הזאת? כל שנה נותנים מאסר בהמה.
לא, זה ראש חודש אלול.
כן, ראש חודש אלול, זה ראש השנה למאסר בהמה. בסדר, משהו אחר. טוב, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. זה לכאורה נכון או לא נכון?
לא.
זה כן נכון, אם אתה מתחיל מפרשת בהר. וידבר השם אל משה בהר סיני למור. נכון? אז בעצם פרשיות בהר ובחוקותיי הם בהר סיני. מה עם פרשת ויקרא למשל? באוהל מועד. נכון? מה עם פרשת צו? היא בהר סיני. כן? כלומר הדברים, צריך לראות כל פרשה ופרשה שאומרים בהר סיני, מדובר פה על החלוקה, על הקבוצה הזאת. שהיא המעבר מקדושת האדם, דרך קדושת הזמן, לקדושת המקום.
אז מה יהיה בדיוק בהר סיני?
מה?
לפני הדבר הזה, מה היינו שמיטה בהר סיני שמיטה? מה שמיטה פה זאת? מה היה אז?
מה ניתן בהר סיני? יש מצוות שניתנו בהר סיני.
חוץ מעשרת הדיברות, יש עוד דברים שניתנו?
יש עוד בוכתות של דברים שנאמרו בהר סיני. אתה מראה אשר אתה מוראה בהר, כן תעשו, נכון? לגבי המשכן. יש הרבה דברים שנאמרו בה. למה לא כל הדברים רוכזו במקום אחד? כי צריך, א', צריך זמן לקלוט. ב', יש הבדל במשמעות של המצווה בשעה שהיא ניתנה, לבין משמעותה לדורות. למה אני מתכוון? אם יש לך פסוק שנאמר בהר סיני, והוא סותר, נגיד, פסוק שנאמר באוהל מועד, אז מה עושה התורה שבעל פה? הוא עושה סינתזה, אומרת, זה מתכוון במקרה כזה, זה מתכוון במקרה כזה, בסוף יוצאת לנו הלכה מבין שני הכתובים. יש שני כתובים המחרישים זה את זה, אז שעבור הכתוב השלישי. אבל בשעה שבני ישראל קיבלו את הפסוק הראשון, הם עוד לא ידעו את הפסוק השני. אז איך הם הבינו אותו? כמו שהוא. זאת אומרת, יש ערך למשמעות של הפסוק בשעת נתינתו ההיסטורית. למרות שלדורות זה צריך לקבל משמעות אחרת. אז אם אנחנו עושים סיכום, נדמה לי שגמרנו את ספר ויקרא, אם אנחנו עושים סיכום של הפרשיות מתחילתן ועד סופן, יוצא ככה, שספר ויקרא הוא בנוי על העיקרון של כלל ופרט וכלל, כמו כל החומשים שבתורה. רגע, יש פה שאלה. תודה רבה לרב על התשובה העמוקה בנושא הרמב״ם, אשרי האינטרנט שהרב שרקי בתוכו. וואלה, איזה מתוק זה. טוב, עכשיו, שיש כלל ופרט וכלל. מה פירוש כלל? פרשיות ויקרא וצו הם עניינים כלליים, כלל עניין הקורבנות. אחר כך באים מצוות מפורטות של פרטי הפרטים של הקדושה בהתחלה של הבהמה, ואחר כך של האדם, ואחר כך של כלל ישראל, כן? זה בפרשיות סוף שמיני, אחר כך תזריעה ומצורה, ואחר כך אחרימות קדושים. אז אם כן, הקדושה הולכת ומתעלה, מהיותר ירוד אל היותר נעלה. לאחר מכן יש מימוש הקדושה במציאות דרך שלושת הממדים של המציאות. אלו הם הזמן, המקום, האדם. האדם, הזמן והמקום. האדם בפרשת אמור, הזמן גם בפרשת אמור, והמקום בפרשיות בהר ובחוקותיי. כשיש שני ממדים למקום, הממד הארצי הנקודתי והממד ההיסטורי. הארצי נקודתי זה הלכות שמיטה, ההיסטורי זה הברית של פרשת בחוקותיי. כך שיש אחידות גדולה לכל ספר ויקרא. עכשיו, ספר ויקרא, מתי ניתן? כמה זמן לקח לו להינתן? חודש. מראש חודש ניסן, של השנה השנית של יציאת מצרים, ועד סוף החודש, עד למד בניסן של אותה שנה. 30 יום, זה הזמן שבו ניתן לישראל ספר במדבר מקסימום. ויקרא, כן. ולכן ספר במדבר מתחיל בחודש השני, ביום הראשון של החודש השני בצאת בני ישראל. מארץ מצרים בשנה השנית כמובן. זאת אומרת, נגמר ספר ויקרא, 30 יום לאחר מכן, טינק, פונק, מתחיל ספר במדבר. או? עכשיו, כיוון שאנחנו, אני חושב שאנחנו נלמד ספר במדבר, לא? כן, שאלה. כבוד הרב, האם אתה תלמד גם ספר במדבר? נשמח מאוד אם כן, תודה. טוב, האמת היא ככה, שאני העליתי ספק בדבר, וקיבלתי מיילים בלי סוף שאומרים, אתה חייב להמשיך. מה אתם אומרים? רוצים להמשיך ספר במדבר?
כן.
בסדר, אני רק רציתי להזכיר, כדי שנבין טוב טוב את מעמדו של ספר במדבר, לעומת ספר ויקרא, אני רק רוצה להזכיר לכם את הפסוקים האחרונים של ספר שמות. כן, חשוב לדעת את זה. ספר שמות מסתיים בהשראת השכינה במשכן, נכון? כן או לא, שאני טועה. כן, ספר שמות מסתיים בהשראת השכינה במשכן. עכשיו, מה נאמר שם? נאמר, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל. אז לכאורה, מסתיימת שם התורה, לא? כלומר, לפי הסדר הפשוט, התורה מתחילה בבראשית, מסתיימת בלעיני כל ישראל. הנה, בסוף ספר שמות, כתוב, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל.
מה הוא אומר שבראשית שמות מחוברים?
כן, אבל גם שם, לא רק שבראשית ושמות מחוברים, אבל גם התורה מסתיימת שם. זה גם הגיוני. הרי בשביל מה התורה ניתנה? כדי שבסופו של דבר תשרה שכינה במקדש. הנה, יש לך מקדש. הרי מה כתוב בתנחומה? לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. אני לא יודע איך יש... הרב, תלמד את ספר במדבר. טוב, אנחנו מדברים על זה. כן, אל תשאלו איך יכול להיות שיש סוכה בהר הבית, אבל זה לפני בריאת העולם, לא משנה, אבל כתוב, אז הוא בנה לו סוכה בהר הבית והיה נכנס בה. הוא מתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי שיבנו לי בניי בית במקום הזה. אז מעבר לכל הקושיות התיאולוגיות העצומות שמתעוררות שאנחנו קוראים מדרש כזה, אבל דבר אחד ברור, שהמטרה של העולם זה ליצור אפשרות של פגישה בין הבורא לנברא. המקום של המפגש קוראים לו מקדש. אחד הסברנו, דיברנו כמה פעמים. אז יוצא לפי זה שברגע שמסתיים ספר שמות, יש ענן השם על המשכן יומם ויש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל, גמרנו את כל התורה כולה.
שם זה זמני רק.
אלא מה? יש שם עוד שתי מילים שאני לא קראתי. לא. ויש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. זאת אומרת שיש פה איזו הצבעה על כך שהמקדש נעשה שלא במקומו. שלא במקומו ולא בזמנו. היה צריך להיות קודם שיכנסו לארץ. רק אחרי הכניסה לארץ יבנו את בית המקדש. כן, זה כתוב מפורש. כן, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. מכון לשבתך פעלת השם, מקדש אדוני, כוננו ידיך השם ימלוך לעולם ועד. זאת אומרת, אם אתה נכנס לארץ, אתה הולך לפי הסדר, נכנסים לארץ ישראל, בונים את בית המקדש, זה מקדש נצחי. נתקלקלו העניינים. ואז יצא שהמקדש נבנה שלא בזמנו ושלא במקומו במדבר, ואז צריך להביא אותו אל מקומו, אל מנוחתו. לא באתם עד עתה אל המנוחה. מה?
מה זה המקדש לא בזמנו? הקדוש ברוך הוא ציווה.
הקדוש ברוך הוא ציווה, אני אפשר למה הקדוש ברוך הוא ציווה. אתה אומר הקדוש ברוך הוא ציווה, נכון, אתה יודע למה הוא ציווה? כי הוא לא יתאפק. זה גמרא מפורשת במסכת כתובות, מה שאני אומר. שפעם היה הבת של רבי חייא. רצו לחתן אותה עם הבן של רבי יהודה הנשיא, עשו שידוך. הם היו שניהם קצת צעירים, כלומר נערים, נער ונערה, ילדים קטנים. אבל מה, המשפחות כבר הסכימו שהם התחתנו, ואז עשו מסיבת אירוסין, מסיבת שידוכין קוראים לזה. ואמרו, הבן של רבי יהודה הנשיא ילך ילמד 12 שנה, ואחרי זה יתחתן עם הבת של רבי חייא. אמרו, בסדר. הסכימו, אבל אמרו, בכל זאת, כדי שידע עם מי הוא הולך להתחתן, בוא נראה לו מי זאת המיועדת. אז הוא ראה את הבחורה, ואז הוא ביקש מאביו, אולי נלך רק לשש שנים. אמר לו אביו, בסדר. אחר כך, במהלך המסיבה, איכשהו היא עברה פעם שנייה, ואז הוא אמר, אולי נתחתן עכשיו, ונחכה 12 שנה, ואחר כך נלך ללמוד. ואז הסכימו גם לזה, בסוף מה שקרה זה שהילדה מתה, וזה סיפור אחר. בסוף, כלומר, הוא לא התחתן איתה, אבל כתוב בגמרא ששם הוא קצת התבייש, הילד, כן? הסמיק, שכזה התאהב, ככה לא יכול לחכות, עד שילמד, וזה, קצת התבסס בתורה, ומה פתאום עכשיו הוא רוצה להתחתן? אז אביו, רבי יהודה הנשיא, אמר לו, בני, ממידת בוראך יש בך. גם הקדוש ברוך הוא כמוך. למה? שבהתחלה כתוב, תביא אמו ותיטע אמו בהר נחלתך, המכון שלך פעלת, שמקדש אדוני יקנו ידיך. רק אז. ולבסוף, כבר במדבר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז זאת אומרת שזה גם כלפי מעלה נאמר. מה העניין? היה צריך להיות באמת שישראל לא יעברו דרך המדבר בכלל. איך כתוב? ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. קרוב, משמע שהיה צריך לעבור דרך ארץ פלישתים. אז ביום של יציאת מצרים, היו מיד נכנסים לארץ ישראל, ואז לא הייתה בעיה. מכיוון שהעם היה במצב של חולשה, והחולשה הייתה זה שהוא לא יכול היה לעמוד מול האפשרות של מלחמה עם פלישתים, כי הוא לא רצה להסתבך בעזה, לכן היה צריך לעבור דרך המדבר ולקבל את התורה וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר, בינתיים אנחנו לא ניפגש, ועשו לי מקדש. זאת אומרת שספר שמות מסתיים בפקשוש, כן? לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. עכשיו, יוצא לפי זה, שמכאן ואילך יש שני סוגי תורה. יש תורה של, כמו שהרב צודה היה אומר, תורה של בית, תורה של דרך. תורה של בית זה שמות ויקרא, תורה של דרך זה במדבר. במדבר הוא ספר הדרך. ויש שני אופנים להתייחס אל האלוהות, בין במצב שבו אני בקביעות, ומצב שאני בנציעה. אז ספר ויקרא, כולו מתרחש, או בהר סיני, או למרגלות הר סיני באוהל מועד, בתוך השנה הראשונה. זאת אומרת שעם ישראל מרגיש כאילו שהמדינה שלו זה הר סיני. במצב כזה יש תורה של קביעות. אחר כך מה קורה כשהעגלה מתחילה לנסוע, ואז גלגלים מתחילים להתברק, והסוסים מתחילים להשתולל, וכל מיני בעיות כאלה, זה ספר במדבר. עכשיו, זה סוף ספר שמות, בעצם מדבר על שני הכיוונים. יש פסוקים בסוף ספר שמות שמזמינים את ספר ויקרא, ויש פסוקים בסוף ספר שמות שמזמינים את ספר במדבר. הכיצד? הבה נפתח. אני לא אחלק לכם עכשיו ספרי שמות, כי פשוט חבל על הזמן, אבל כתוב כך. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. וכבוד השם מלא את המשכן. זה מזמין את ספר ויקרא. כן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, עד שהקדוש ברוך הוא יקרא לו. מה כתוב בתחילת ויקרא? ויקרא אל משה. הרב, הסיפור הזה לא צנוע. אני מציע לך לשלוח פקס לרבינה ורבשי שכתבו את זה בגמרא. הם לא בסדר. הם ממש לא בסדר, החכמים האלה, המוראים. מה, אפשר גם פה. צריך לראות איפה רבינה ורבשי גרים, וללכת להגיד להם, נו, איך העזתם לכתוב סיפור כזה בגמרא? כן. באמת לא בסדר. אני ממש חושש שצריך להפסיק ללמד דברי רבינה ורבשי במקום הזה, כי זה ממש לא צנוע. טוב, עכשיו, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, כי שכן עלה וענן, וכבוד השם מלא את המשכן. זה, אם כן, זה ספר ויקרא. ובהעלות הענן מעל המשכן, יסעו בני ישראל בכל מסעיהם. זה ספר במדבר. ואם לא יעלה הענן, ולא יסעו עד יום העלותו. זה ספר ויקרא. כי ענן השם על המשכן יומם, ואשתי לילה בו לעיני כל בית ישראל, זה ויקרא. בכל מסעיהם, זה ספר במדבר. מה? כן. אז כך ש... סגרה. כך שבסוף שמות יש השורש של שני הספרים. כן? רק שספר ויקרא מתרחש במשך חודש, ספר במדבר במשך 38 שנה. כן, בבקשה. אתה צודק. נו, אז מה? אפשר גם את זה להגיד, אבל אני חושב פשוט, גם המקדש השלישי הוא בסוף נצחי. במובן הזה שהמקדש מתאחד עם העולם. זה הכוונה. כן, אז בסוף העולם כולו הופך להיות היכל. כתוב, והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. אז יוצא, מה אתה אומר?
כל בשר.
אתה בטוח שזה מה שאתה אומר? כן? טוב, חבל שזה מה שאתה חושב. עכשיו, אם כן, והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ, שיש מצב שכל הארץ זה היכל קודשו. בסדר? כן. עכשיו, אם כן, סיימנו את ספר ויקרא, ואנחנו ניתן עכשיו קצת טיפים להבנת ספר במדבר, למרות שאין לכם הספרים מול העיניים. כן, יש לך שאלה?
בבקשה. למה לא לומדים מורה נבוכים?
למה לא לומדים מורה נבוכים? אי אפשר ללמוד את הכל באותו שיעור. הייתי עכשיו מלמד מורה נבוכים, ואתה שואל אותי, למה לא לומדים? אתה רוצה שיש שיעור במורה נבוכים? אני אגיד לך משהו. לא, אין שום בעיה. עיקרי אמונה ונושאים שונים, אנחנו לומדים פה במכון. אנחנו משתמשים, אנחנו נותנים מרכזיות יותר לספר של רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, על פני ספר מורה נבוכים, יש לזה סיבה היסטורית. והיא שאם אתה קורא את ספר הכוזרי, אתה רואה שסגנון המחשבה שלו הוא בהחלט מודרני לחלוטין. למרות שזה נכתב לפני 900 שנה, אתה רואה שהבן אדם מצוי בבעיות שמעסיקות אותנו. לעומת זה, כשאתה קורא את ספר מורה נבוכים, שהוא ספר עמוק שבעמוקים, אתה רואה שהעולם המחשבות ש... לעומתם הוא עונה, הוא עולם שהוא רחוק מאוד מן האדם המודרני. קשה מאוד להבין, אלא אם כן אתה עושה מחקר, מה היו האתגרים הרוחניים של תקופתו. אז צריך בשביל זה להתחיל ללמוד פילוסופיה אריסטוטלית ערבית, ואז להבין למה הרמב״ם מגיב. לא שזה לא חשוב, צריך ללמוד את ספר המורה נבוכים, אבל זה, יש איזה קושי דידקטי במסירת הדברים. אם כי אני אישית זכיתי ללמד את הספר הזה 8 שנים רצופות בטכניון. כן, אבל תדע לך שכל פעם שהייתי מלמד את השיעור הזה, תמיד, לא היה פעם אחת שלא היה תלמיד שהיה שואל, למה אנחנו לומדים את זה? כן, כן, מה אתה אומר?
הרב, שאלה בעניין, שהרב שאל אם נלמד במדבר, מה היה אפשרות אחרת, אם כאילו איך הוא רוצה ללמוד במדבר? כאילו זה היה, אם יש אפשרות אחרת, או שזה היה קבוע, קרה רוצה להתחמד איתה?
אני בעצם מסתפק בשאלה הזאת. למה, אתה רוצה משהו אחר במדבר?
לא, השאלה אם היה אפשרות מלכתחילה או שבכל מקרה מה במדבר.
ודאי שיש אפשרות מלכתחילה, מה, אנחנו חייבים ללמוד דווקא ספר במדבר? יש הרבה. יש הרבה דברים שלא, אפשר... רק מה שיש אנשים שאומרים, תראה, אתה התחלת מהלך מספר בראשית, שמות ויקרא, חבל שלא תמשיך את כל התורה. יש אפילו אחד שאמר לי כל התנ"ך. מה אתם אומרים?
ללמוד... חד השם, מה אתה אומר? אתם מרוקים.
מה שהיה רוצה. כן. אפשר תוך 10 שנים ללמוד את התנ"ך, לא? טוב. רק המלצה קטנה, אם כבר אנחנו מדברים על לימוד התנ"ך, הערה של דקה, אין שום הצדקה לזה שאדם לומד בישיבה חצי שנה ולא גמר את התנ"ך. מי שלומד כבר 6 חודשים במכון מאיר, או בכל ישיבה שהיא, ולא עבר על התנ"ך, זה פשוט שערורייה.
בקיאות הרבה.
לבקיאות, כן. כמה זמן לוקח לקרוא את התנ"ך?
מה זה נקרא בקיאות?
כמה זמן? לקרוא אותו, לדעת מה כתוב בו. בלי מפרשים, אלא אם כן, אתה לא מבין את הפסוק, אתה מסתכל במפרש. כמה זמן לוקח לקרוא את התנ"ך? 3 ימים. באמת? תוך 3 ימים אדם יכול לגמור את התנ"ך. מקסימום רוצים קצת לארג' שבוע. ואני אסביר למה אפשר לקרוא את התנ"ך. התנ"ך מורכב משלושה חלקים, תורה, נביאים, כתובים. אז כבר 5 חומשי תורה אתם מכירים, כי זה פרשת השבוע. אז אין שום סיבה שלא תדעו. עכשיו, מה עם ספר תהילים? זה עוד ספר, נכון? ספר תהילים, מי לא קרא פה ספר תהילים? לפחות פעם אחת בחיים שלו. אז כבר תהילים אתם יודעים. רגע, רגע, לא גמרנו. מה עם שיר השירים? שיר השירים כל שבוע, נכון? עכשיו, איכה, רות, מגילת אסתר. אז כל 4 המגילות האלה, כל אחד מאיתנו קרא. אשכנזים את קהלת קראו, נכון? כן, גם התימנים, הנה, התימנים והאשכנזים קוראים את ספר קהלת. רק הספרדים יש להם בעיה פה. עכשיו, אז יוצא לפי זה שיש לנו כבר כמה ספרים ביד? 11 כבר. 11, 5 חומשי תורה, 5 מגילות וספר תהילים. יש לך כבר 11 ספרים. בסדר? עכשיו, מה עם ההמשך? יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, 4 ספרים שהם סיפורי היסטוריה, קוראים את זה יותר מהר מהארי פוטר. אז כמה כבר יש לנו? 15. בסדר. רוצים עוד ספרים סיפוריים? כן. דניאל, עזרא נחמיה ודברי הימים. זה עוד 3. אז כמה יש לנו כבר? 18 ספרים. אז מה נשאר? מה הקושי? ישעיה, ירמיה, יחזקאל, 13, משלי ויוב. זה 6 ספרים שהם יותר קשים. דברי הימים אני אמרתי כבר. זאת אומרת, מתוך 24 ספרי התנ"ך, יש רק 15% מהתנ"ך שדורש מאמץ מיוחד. אתה לא יכול בשביל ספר הספרים, הספר של אומתך, שהוא גם הקודש, שהוא גם דבר השם, להקדיש קצת זמן? לכן אין שום סיבה שאדם שלומד כבר 30 בישיבה, לא ידע את כל התנ"ך כולו. כן? חוץ מזה שבאמת בשולחן ערוך, בהלכות תלמוד תורה, מהי חובת האבא כלפי בנו בלימוד תורה? מה הוא חייב שהוא ידע? 24 ספרי התנ"ך. זה החיוב של האבא, שום דבר אחר לו. לא משנה, לא גמרא וזה. 24 ספרי התנ"ך, האב חייב, זה כתוב בשולחן ערוך, ללמד את בנו. צריך שבנו ידע. אז בקיצור, אתם חייבים. עכשיו בואו נעבור קצת הטיפים לספר במדבר. ספר במדבר הוא ספר של הדרך, כפי שאמרנו. כלומר, אפשר לדמות את כלל ישראל לאיזה מכונה. המכונה מורכבת מכל מיני חלקים. יש שם פרט, יש שם כלל. פרט וכלל, וכלל, סליחה. יש פרט וכלל. יש עם ישראל, יש ארץ ישראל, יש תורה. יש ישראל והעמים. כל הדברים האלה, במצב נורמלי, הם מהווים איזה מקשה אחת, איזה מין גוף אחד, כל הנושאים האלה מעורבבים זה בזה. ברגע שיוצאים אל המדבר, אז כל המרכיבים של המכונה מתפרקים, ואז כל אחד צריך טיפול בפני עצמו. זה כמו רכב שהתקלקל, שלוקחים כל חלק וחלק ממנו, ועושים לו ליטוש, עושים לו תיקון, עושים לו טיפול, ואז זה נראה, מי שבא לבקר במוסך, נראה לו שהרכב נמצא במצב יותר גרוע ממה שהביאו אותו, אבל החכם יודע שפה זה נמצא כדי לתקן ולהרכיב בחזרה. אחר כך יש פעולה נוספת, של ההרכבה לקראת היציאה מן המוסך והניסוי. כל מה שאמרתי עכשיו, זה המרכיבים של ספר במדבר. בסדר? ספר במדבר מתחיל בסדר, סופרים, מסתיים בסדר בפרשת פנחס, סופרים עוד פעם, כמו מה שאומר רש"י שמה, רואה שבאו זאבים לטרוף את הכבשים, ואז הוא סופר אותם בחזרה אחרי שהלכו הזאבים, ובאמצע יש טיפול בנושא הפרט בפרשת נסו, בנושא תורת ישראל בבעלותך, בארץ ישראל פרשת שלח, עם ישראל בפרשת קורח, ישראל והעמים בפרשיות חוקת ובלק, כשבחוקת ההתמודדות היא פוליטית, ובבלק ההתמודדות רוחנית, ובפרשת פנחס חוזרים אל הסדר. פרשיות מתות ומסעה, זה ההרכבה מחדש, הגמילה מן המדבר, כי גם התרופה היא בעצמה מחלה. צריך אם כן תרופות לתופעות הלוואי של התרופות האחרות, בשביל זה יש פרשיות מתות ומסעה.
זאת אומרת שלא אם ניתן דברים על במדבר בכלל.
תלוי בזה מדרגת הנמצא. אם אתה במדרגה עליונה, אתה לא צריך לעשות את כל הפירוקים, אבל אם אתה עלול לחולשה, אתה זקוק לספר במדבר. ומאחר ואנחנו חלשים, יש לנו ספר במדבר. עד כאן ברור. זהו, זה הטיפים של ספר במדבר. אנחנו כמובן נלמד את זה יותר בפירוט בפעמים הבאות, אז אני מציע שלשיעור הבא במקום ויקרא, תביאו את ספר במדבר, זה יעזור לנו להתקדם. זהו, תודה. עכשיו אני מציין, רגע, יש פה כמה צדיקים שהביאו פה כיבוד לכבוד סיום ספר במדבר, סיום ויקרא, גם הצופים מוזמנים לבוא להשתתף בכיבוד.
כוח.
אופתי.
שאלה רבנו.
כן.